אנחנו עברנו על שבעה נקיים, עברנו על העסק טהרה, ואמרנו גם כן שהנקודה, מהנקודות חשובות זה להעביר לחתן שהוא לא מבין צבעים, ולהעביר לחתן של כל נקודה קטנה אנחנו מעוניינים לשאול, ושבבדיקות כל נקודה מעניינת אותנו. יש אומרים שצריך לומר לחתן שהוא יכול לפסוק על שערות, לא יודע, אני מדי הרבה נחווה במצבים שהם פוסקים יותר מדי, אז אני כבר לא יודע מה לומר. אני לא אומר את זה. אם יש שערה אדומה, האם הוא יכול להחליט שזה שערה? הבעיה היא שאז כשהרב אומר שזה לכלוך, אז הוא גם מחליט שזה לכלוך. יש מדי הרבה דברים שהם מכריעים, אז אני... חתן, יש עד, על העד יש משהו חום, הוא מחליט שזה לכלוך. כן, כן, הבעל מחליט שזה לכלוך, זה באמת נראה לכלוך, לעין לא רגילה, אבל זה לא. אז אני לא אוהב לומר להם להחליט. אני אומר לו, תתמיד ברב אחד, תתקן אותו בכל נתונים, ועם הזמן תשאל אותו על צבע כזה אני יכול להחליט, על צבע כזה אני יכול להחליט, ואז אני מטיל את האחריות על הרב שהוא מתאם איתו. שבעה נקיים מביאים אותנו לליל תבילה. שוב, חשוב מאוד החזרות לעבוד עם לוח, כי החתנים מתבלבלים מאוד במניין. חשוב מאוד לתת את הדוגמה מה קורה אם תוך כדי השבעה נקיים היה מראה לא טוב, אז צריך לעשות הפסק שוב, ולמחרת מתחילים השבעה נקיים מחדש. וזה חשוב מאוד, כי הזוגות, אני מקווה זוגות שנשואים שנים מתבלבלים בזה. היה לה מראה לא טוב, אז אמרו לי, טוב, אז רק תעשות עוד הפסק, ממשיכים את המספר. נכון? לא, לא נכון. אם המראה הוא לא טוב, אז צריך להתחיל מחדש, הפסק ושבעה נקיים. זה דבר שהם לא מבינים, אז צריך ממש לתת דוגמאות, וזה דבר שכל פעם שאני נפגש עם החתן, אני שוב שואל אותו. ברגע שלמדנו את המושג של חמישה ושבעה, אני שואל אותו, טוב, בשלישי של השבעה נקיים, היה פתאום עד לא טוב, מה קורה? אז יש חתנים שמתבלבלים, אומרים לך חמש ושבע שוב. יש חתנים שמתבלבלים, אומרים, עושים בדיקה טובה, ממשיכים את המספר. צריך לחזור איתם, פשט. זה למה שאני לא בעד להיכנס לכל מיני דברים, ואפילו כתמים אני דוחה. אני דוחה, קודם כל שיבינו, יבינו את המערך הנורמלי. אז זה מאוד חשוב, זה גם, מתבלבלים הרבה. יש עד לא טוב, לעשות עוד בדיקה ולעשות שבעה נקיים. עכשיו, שוב, הטיפ של היום שהיא עושה את ההכנות להפסק טהרה, זה היום של המקווה, זה גם הכנות למקווה, זה גם טיפ חשוב. כי אז אם היא עושה הפסק טהרה טוב שוב, היא שוב יודעת את זה. עכשיו, בהכנות למקווה, רוב החתנים אין להם ראש לזה, הם אומרים, זה, היא תטפל בזה, היא תדע. ואני אומר לו, אבל אם יהיה לה, יש דברים שהיא לא תדע לחשוש מהם. אם יש לה מילוי זמני, אם היא צריכה, יש לה בעיות אלה, יש לה כתר זמנית, סתימה זמנית.
יש בעיות עם שיניים, לא בעיות עם שיניים, אלא עם סתימות. עכשיו יש סוגי, בוא נאמר, יש דעות בהלכה ויש דעים בהלכה, אבל זה השאלה. זה מה שזה.
אני אומר לו,
אני לא נכנס לפרטים.
אז אני אוהב כן לזרוק לחתן כמה דוגמאות, אני אומר לו, הקלה עליו דווקא תדע שזו שאלה. אז זה פה שזה אחריות שלך, לעקוב שנייה, תעקוב אחרי הטיפולים שלה. היה חתן שהתקשר לה, אשתו הייתה בתאונת דרכים. היו לו תפרים. אז הוא אמר לי שהם בדקו, והרופאים אומרים, עדיף שלא ירטיב, אבל אם צריך, אז אפשר, בתנאי שזה לא מזוהם. אז אני תמיד מביא לחתן את הדוגמה הזאת החתן שאל אותי על הזיהום, ואמרת לו שבאמת אפשר לתאם עם המקוות שהיא תגיע לפני כולם, כשהכל נקי, ישר אחרי הניקיון, שהוא ידע שיש אופציה כזו. מאידך גיסא, אני שאלתי מה עם החציצה של התפרים, הוא אמר, על זה לא חשבתי. אז הוא לא חשב והיא לא חשבה, וזה צריך לבדוק, לא רוצים מצא. כל אחד ישאל בכל מקרה. זה לא, אין... מה?
אני אסביר משהו.
בסדר.
אני חושב שאני, רק אני אומר מילה אחת, שאני רוצה רגע מה. כלומר, הבעיה היא אם זה חציצה או לא חציצה, כי הרי לכאורה זה מאותו שהוא מעוניין שזה יהיה.
אם מעוניין שזה יהיה, אבל יוציאו את זה. היום כבר לא עושים נמס.
אז השאלה איזה תפר, איזה תפר עושים? זה נמס או לא נמס? זה יוצא מעצמו. מצד שני, השאלה גם לפעמים בין
כמה זמן זה
עושה? כמה זמן, יא. אז אני נותן שתי דוגמאות, דוגמה של תפרים, דוגמה של, איך קוראים לזה, סתימה זמנית, כתר זמני, ולפעמים כדאי לומר לו גם שאני ממליץ לכל חתן לומר לקלה שלו, לפעמים ראשונות תאמרי לבלנית שאת קלה, וזה אותו דבר גם פעמים ראשונות אחרי הריון, הרבה פעמים היא שוכחת, כמה פעמים היא מקבל טלפון, היא שכחה להוציא עדשות מגע. זו שאלה כמעט מדי חודש עולה. אז זה, למה להיכנס לזה? היא לא זוכרת אם היא בדקה פה, אם היא נקטעה שם, אם היא עשתה זה. אני אומר, תאמרו לבלנית, אני קלה חדשה, ואז הבלניות יהיה להם יותר זמן. רשמית מלמדים כל בלנית להיות סבלנית ולא לזרז אף אישה. מעשית, יש, לא תמיד זה איך שזה צריך לראות. כבר אני שומע הרבה פעמים שהבלנית נכנסת אחרי 45 דקות, אומרת, אם כל אישה תיקח זמן כמוך, אז אנחנו לא נסיים פה עד חצות הלילה. אז בסדר, כדאי מאוד להרגיע את האנשים בקטע הזה. יש תופעה בדור שלנו, במיוחד עם בחורי ישיבה, שכל ליל תפילה הוא כל כך לחוץ, והן חוזרות מלא דמעות, ואני לא בטוחה שעשיתי נכון, ואני לא בטוחה שעשיתי טוב, ואני לא יודעת אם באמת עשיתי כך. אז מצד אחד אני מלמד תחתן את החשיבות שכן צריך לעבור על הכל, מצד שני, שזה יהיה משהו רגוע. בלי עצמנות, אבל זה דבר שמאוד קשה, זה מאוד, בדור שלנו מאוד מאוד מצוי הבעיה הזאת, וצריך באמת לתת את דעתנו לעשות את זה בצורה מצד אחד עם יראת שמיים, מצד שני ברוגע, וזה כל אחד צריך לדעת מול מי הוא יושב ומול איזה קלה הוא יושב. זה, שוב, יש את שני הקצוות. אז צריך... זה אמרנו, הרעיון הראשון, אתה צריך לקבל איזושהי תחושה מי הקלה מהחתן. בפגישה הראשונה אתה הרי שואל אותו את כל השאלות, מי, איפה היא למדה, מה היא עושה, מה השאיפות, תתאר לי מי, תן לי סיכום מי. צריך לנסות, לנסות, אבל לדעת ששתי הבעיות קיימות, גם זה וגם זה. אני עובר עם החתן בחפיף ואומר לו, תעבור איתו ביון אחרי שאתה נשוי. אני אומר לו שחציצה בין השיניים מעניינת אותנו, כמו כל שאר הגוף, למרות שהמיים לא צריכים להיכנס לשם. אני אומר לו שההמלצה שלי לכל אישה, וככה הרבה בנות עושות, זה לעשות צ'קליסט. לעשות רשימה, מה צריך לעשות. ואז כשהוא הולך למיק ויכולה לעבור לרשימה, עשיתי, 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 עשיתי. אני גם אוהב לזרוק לחתן מה קורה כשיש טבילה בליל שבת עם הדלקת נרות, מה קורה עם מוצאי שבת, סתם כדי שזה יהיה חלק מהחיים. חתנים הרבה פעמים אומרים לי, אני לא צריך רב, אתה מלמדתי את הכל. אז אני אומר לו, מה תעשה? הכנות תהיו בבית או במקווה? אני מאוד בעד הכנות במקווה, בתנאי שיכולה להיות רגועה שם, כי לטווח רחוק, כשיש ילדים בבית, אז אם היא עושה את הכנות בבית, אז אני קשה לי להאמין שהיא תוכל להיות מרוכזת, כשזה דופק על הדלת, וזה קורה לה, וזה דופק על הדלת, ואז כשהילדים בני 7 ו-9, והם שואלים למה אמא באמבטיה כל כך בזמן, אז בכלל זה לא נעים. אז אני בעד שהיא תתרגל לעשות את הכנות דווקא במקווה, בשביל הטווח הרחוק. שבטווח רחוק, זה באמת, הרי זה העיקר. עכשיו, יש נקודה שאפילו אברכים לא מודעים אליה, וזה שזה בדיעבד מאוד 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 גדול שאישה תעשה את ההכנות אחרי השקיעה, אחרי הלילה. זה ממש בדיעבד ענק. המקוואות באופן סדיר פתוחים לשעתיים אחרי שקיעה, אז ממילא הרבה נשים חושבות, אין בעיה, מקווה פתוח, אני יכולה לבוא לעשות את ההכנות, שעה אחרי השקיעה, אין בעיה. מה הבעיה? אבל מעיקר הדין, האישה חייבת לעשות תחנות לפני השקיעה, והטבילה תהיה אחרי השקיעה, וזה במגמה שהיא לא תהיה לחוצה, שהיא תהיה רגועה, ותדע שיש לה 45 דקות שהיא לא תעשה. רוב המקוות נפתחים 40 דקות לפני השקיעה, וזה מתי שאני ממליץ לכל זוג להגיע. האברכים אומרים לי, מה אני אבטל סדר צהריים? לא מצאתי פוסק אחד שאומר שמותר לאברך לא לבטל סדר צהריים, ואני חיפשתי. אמרתי, אולי אני טועה. אני עצמי כחתן. הייתי מסופק מהלכה בזה, אז חקרתי, ואז הגעתי עם הסנש, באמת לא הבנתי נכון כשלמדתי את הלכות, זה באמת בדיעבד ענק לעשות את כל ההכנות אחר כך. אז כי חזל תקנו שהיא תעשה את ההכנות לפני. זה כולה, אנחנו אומרים, בדיעבד, לא הסליקה, אז בסדר, וגם אז יש תקנות, שחתחיל התקווה לעצמה, כללית לוקח לי 45 דקות או שעה לעשות הכנות, בפחות משעה אני לא אלך. החשש הוא שהיא רוצה לגמור עם זה, האם היא תעשה את ההכנות כמו שצריך. אז אנחנו אומרים לא, היא צריכה לעשות כל ההכנות כשהיא בכלל לא יכולה להיכנס למקווה. כשהיא יודעת שעוד 45 דקות לפני שיש לה גישה למקווה. אחרי שהיא עושה את כל ההכנות, 45 דקות, שעה, אז היא הולכת וטובלת. אבל הרי החפיפה, לעבור על כל השערות, לוודא שאין קשר בשערות, לעבור כל הגוף, להוריד כל גלד קטן. כאילו אם יש לה פצע קטן, אז כן צריך להוריד את מה שהגליד על הפצע. כל זה, זה קשה, זה לוקח זמן, זה לא ברגע, צריך לרקח כל הפצעים האחרים. זה לוקח זמן, מטבע הדברים, אישה שעושה את זה כמו שצריך, היא לא יכולה לעשות את זה ברבע שעה. אז אם היא נכנסת ויודעת שמתי שהיא מכונה יכולה ללכת לטבול, אז יש חשש שהיא תעשה את זה באמת, או רבע שעה 10 דקות, ותלך לטבול. תנסה אתה פעם בשתו הולך מקווה, ולך אין שיער ארוך. לעשות כל הכנות שאישה צריכה לעשות, ואתה תראה שזה לוקח הרבה זמן. תוך האוזניים, תוך השיניים, לנקות בין השיניים, כל זה, זה לוקח זמן. אז זה, הרבה חתנים לא יודעים את זה, וחשוב להדגיש את זה, גם על חשבון סדר צהריים, על חשבון מה שצריך, שתהיה שם לפני השקיעה, לפני השקיעה לעשות תחנות 40 דקות לפני, ורוב מקוות נפתחות, נפתחים אז. כדאי לדעת, יש יישובים שהמקווה לא נפתח, אם אתה לא מזמין תור. אז צריך לדעת... לא הבנתי.
היא יכולה, אבל אם יש ילדים בבית...
אתה מדבר על חתן...
אני אומר לחתן, כדאי שהיא תתרגל לעשות את...
אתה מדבר על ניסה כבר עם ילדים,
אז אני אוהב, אני לדעתי שהחתן יהיה רגיל ושהיא תתרגל שהיא עושה את התחנות שם, כדי שכשהמשפחה גדלה, כן, כשהמשפחה גדלה היא תהיה מורגלת. הרבה בנות אומרות, לא, אני רוצה להיות שם מינימום שאפשר. ותדעו, יש מדריכות שהן פושות, יש הרבה מדריכות טובות, אבל יש הרבה מדריכות שהן פושות גם בקטע הזה. ודאי שיותר נוח לה בבית. ודאי לי שיותר נוח לה בבית. רוב מקוות כן. אבל בדיוק בגלל זה אני רוצה שהיא תתרגל. כי כשיהיו לה שלושה ילדים דופקים בדלת, אני שואל את עצמי כמה היא תוכל להתרכז בהכנות. וכשיהיה לה בת גדולה, בת 12 או 14, שמתחילה לשאול את כל מיני שאלות, אני שואל את עצמי כמה זה באמת יסתדר כמו שצריך. אז אני חושב שבהסתכלות לטווח החוק, לא ככה לימדו אותי. אותי לימדו, יש נשים שמעדיפות בבית, יש נשים שמעדיפות במקווה, וכל אישה תעשה מה שטוב לה. אבל הניסיון שלי מראה שאלה שעושות בבית, עם הזמן זה נהיה מאוד מאוד מסובך, ואז לשבור את הסטיגמה שאני כבר יצאו בראש, שאני לא רוצה להיות במקווה יותר מ-10 דקות, רבע שעה להיכנס, לעבור שוב שהכל נקי וללכת לטבול, זה הרבה יותר קשה. אז נראה לי שיש יתרון בכיוון הזה, אבל באמת לא ככה הדריכו אותי. אני אומר לכם דבר שהוא דעתי הענייה, ולפי שיקול דעתכם. אני מסביר את ההיגיון בזה. עכשיו, אצל האברכים הרבה פעמים הליל תפילה הוא דבר לחוץ, בגלל כל החששות. אז אני ממליץ א', שידעו איפה יש רב. ב', אני אומר להם, אליי אתה יכול להתקשר 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, וגם אם לי אין תשובה, אני יכול להתקשר לארצות הברית, אין לי זמן שאני לא יכול להשיג רב. אם לא בארץ, אז בארצות הברית.
אני לא מתאר את הקטע, מה זה?
אני לא מדבר על קטע, אני מדבר על ליל תבילה. היא חוזרת, היא מסופקת אם היא נקטה כמו שצריך, היא מסופקת אם זה חציצה. אז על זה אני מדבר. כן, יש מספרים את זה. אוקיי, ספר בחבל.
היה רב אחד שישב אצל הרב אליהו, והרב אליהו קיבל טלפון, הוא עונה לטלפון, הרב עונה לטלפון, אומר האישה וזו סוד שואלת על חציצה, תגיד לה שתאכל תפוח, ולהוריד את הטלפון. זה מסתבר שהייתה אישה שכל פעם אחרי התפילה, כל חודש אחרי התפילה התקשרת הרב אליהו, ואומר, מצאתי חציצה בפה. אבל הרב אליהו כבר הבין שיש לו עסק עם עדבנית, אז הוא אמר לה, כל פעם שתאכל תפוח ותצא בתפוח. כל פעם שהיא תאכל תפוח ותצא בתפוח.
כן, יש גם את הרמב"ן, שיש רמב"ן שכולם מצטטים, שזה בלתי אפשרי. תמיד יש מקום לחשוש, 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 לחשוש. אי אפשר, יש גבול, עד הגבול הנורמה, וזהו. אתה צריך לעשות את המקווה, אתה עושה מה שאתה צריך, עשית מה שצריך, אז זהו, תמשיך מהחיים. וזה חשוב לומר להם, אבל שוב, עם אברכים זה באמת בעיה, וכדאי להסביר לאברך שרוב בנות ישראל הם מאוד מאוד יראת שמיים, יותר מהגברים, ולא צריך להלחיץ, ההפך, צריך להרגיע ולשמח. אני אומר לחתנים גם כן שכדאי להכין איזושהי מתנה קטנה. מחזיק מפתחות עם תפילת הדרך, משהו קטן, כשהיא חוזרת הביתה, יש לו משהו לתת לה. ופה אני נכנס לשיעור שלם על איך נותנים מתנה לאישה, אבל לפני כן מאוד חשוב לתת לחתנים הקדמה שליל תפילה לא מוותרים בכל מחיר. ומספרים את הסיפור על הזוג שהיו באילת עם ההורים, הם היו צריכים להגיע ליל תפילה ולא היה להם שם את הכל, הם לא רצו, אז ליל תפילה זה זמן שהזוג צריך להיות לבד, וזה זמן שיש לו מצוות עונה, ואז כבר מסבירים לחתן את המצוות עונה, מצוות עונה כשיוצא לדרך, מצוות עונה כשהיא רוצה, מצוות עונה כשחוזר מהדרך, ומצוות עונה בליל תפילה, ואני חושב שאנחנו, אני רק אבדוק אם אני אומר, are we